חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. משק כנפי השלום נשמע באזורנו. זה צליל שלא נשמע כאן הרבה זמן והוא צליל נעים, ממכר. כל מדינות ערב הגובלות בנו עשויות להצטרף, כך מבשרות היונים להסכמי אברהם, לחכות את ירדן ומצרים. אם מחנה השלום היה כזה באמת, הוא היה אמור היום לשגר את כל המפלגות המתיימרות לייצג אותו בכנסת אל הממשלה, להקים ממשלת אחדות לאומית כזו שלא תהיה תלויה בקיצוניים, כלומר בסמוטריץ' ובבן גביר. אבל זה לא קורה. אולי גם השמאל לא מאמין בשלום, אולי גם המרכז יתפקח, אולי כי הם מעדיפים מלחמה על חיזוק נתניהו והכרה במנהיגותו. יש כמובן רעש קל שמפריע ליוני השלום הללו לקנן ולהטיל, זה הרעש העולה מעזה. הוא עדיין מה שמעכב את סעודיה למשל מלהצטרף, מתימן לחזור וללעוס גת בשקט. אז אם אין סעודיה ממש ביד, אולי סוריה ולבנון. גם אני הייתי שמח אם המגעים הדיפלומטיים החשאים למחצה עם סוריה היו דנים בשלום. אבל דומה כי הג'יהאדיסט בחליפה, אחמד השארה, המכונה אל ג'ולני, עדיין לא הפך את אורו לחלוטין. לא על שלום דנים שם, אלא על אי לוחמה. והרי זה מה שהיה לנו עם סוריה של אסד עשרות שנים בלי שום הסכם. אם ג'ולני מטעמי אידיאולוגיה או חשש מיריבה ואינו מוכן לוותר על הגולן, ותמורת אי הלוחמה הוא מציע לנו, הוא דורש שנרד מכתר החרמון ונפנה את אזור החיץ בבשן ובחורן, אז אולי טוב חרמון אחד ביד מהצהרת אי לוחמה על העץ של ג'ולני. שלום זה כבר משהו אחר, אבל שלום תמורת שלום, לא שטחים תמורת אי לוחמה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, ישי גולדן ואני השוטר הרע היום. מי לא מכיר את המקרה שמתרחש בחייו של כמעט כל איש, אתה מחליט להבריז מהעבודה לטובת יום כיף בים ובקניון, אבל לא נעים לך לבקש חופש, או שהחשק לחופש נעור בך ספונטנית. מה עושים? מצלצלים לבוס להגיד שאתה חולה מת במיטה, ממש חיב מרע. המהדרין אגב מוסיפים אפקטים קוליים של שלשול וחרחור. נו, מה יכול הבוס לעשות חוץ מלומר, תרגיש טוב, תישאר בבית, בוודאי כמה שצריך. ואז שמח וטוב לב, אתה פוסע יד ביד עם רעייתך לחוף הים, מבלה שם כהלכה, ואז נוסע לקניון, מתיישב לאכול צהריים, שענן ונינוח, ובשולחן להיותך מתיישב, אלא מי? הבוס. אז מקרה כמעט זהה קרה לראש הממשלה השבוע, לאחר שביקש מההורים, ראש המוסד וראש אמן, לכתוב לו פתק היעדרות למורה, בית המשפט, בשל עניינים מדיניים ביטחוניים הרי גורל, הוא נתפס עושה יום קמפיין בבאר שבע. קמפיין בחירות? והרי אנחנו בשעות הרות גורל שדוחות ובצדק, כל עניין כולל עדות בבית המשפט. ובכן, מתברר שהפתק היה ככל הנראה מעט מנופח ומופרז. הצלחת לעבוד על המורה, אבל בפעם הבאה שתגיע עם פתק מחלה, הוא כבר יביט בך בעיניים חושדות. אין לי שום רצון לצפות בראש הממשלה מתייצב לחקירה של התביעה במקום לעסוק בחטופים ובהסדר עם סעודיה, זה מובן. אבל אם הוא לא באמת עוסק בכך מסביב לשעון, אז השקר הזה הוא שקר קטן, לבן אולי, הוא מסמר נוסף בארון הלגיטימיות של מערכת המשפט, שנתניהו הכריז עליה מלחמת חורמה מאז תחילת התיקים בעניינו. והעובדה שהבוס, הפעם כבר מדובר בציבור, לא רק בבית המשפט, תופס אותו בחוף הים, לא זה בלבד שאינה מטרידה אותו, כי אפילו משרתת אותו פוליטית. וזו כבר ציניות שעל בית המשפט יהיה להעיר עליה ולפסוק בפעם הבאה שראש הממשלה יידרש באמת לעסוק בענייני המדינה. ואז מוטב שלא יקונן על נוקשותם של השופטים, הוא הביא את זה על עצמו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב שי.
ערב טוב. שמע, יש לי חבר שהסטטוס שלו בפייסבוק הוא ישן באירועים היסטוריים. והשמאל, הוא ישן באירועים היסטוריים. אנחנו באירוע היסטורי אמיתי. ואם באמת פיו וליבו של מחנה המרכז שמאל שווה, והוא באמת רוצה עסקת חטופים וסיום המלחמה והבאת הסכם כולל ועידן חדש למזרח התיכון, זו שעתו. כנראה שאיבת ביבי גדולה יותר אפילו מהשלום, אפילו מהחטופים, אפילו מהסדר חדש במזרח התיכון שישנה את פנינו פה 30 שנה קדימה.
כן, מבטיחים שהוא ילך ואנחנו נביא חוקה ושלום והכל יהיה. נזכרתי בציפי לבני, נדמה לי שכשאולמרט קיים איזה מסע ומתן, היא העבירה איכשהו מסרים, אל תסגרו איתו, אני אחר כך מחליפה אותו, אני אתן לכם יותר. זה קצת מזכיר את זה, אבל אתה יודע, הסיטואציה שאתה מתאר גרמה לי לשנות את דעתי ולתמוך בחוק צרפתי. כלומר, שלמרות שזה נראה לי לא בסדר, מדינת ישראל נמצאת בסיטואציה כאילו בכל רגע נתון יכולה לפרוץ מלחמה.
אין ספק.
והחוק הצרפתי הזה מאפשר לדחות הליכים משפטיים עד סיום הקדנציה שלו. זה גם
ראש הממשלה
יחייב לקבוע מספר קדנציות סופי ומוחלט.
נכון.
ובלי חרטות.
ואפשר לדון בענייני הסיגרים של מילצ'ן גם אפילו בעוד 4 או 5 שנים, ואם הוא השם שיישא בעונש, הכל בסדר, אבל עכשיו שינהל את מדינת ישראל. זה חשוב לנו בהרבה מתוצאות הדיאלוג שלו על שמפניות ומה שזה לא יהיה עם הדרך
כלל. אתה בטח לא יודע, הסיגרים עלולים להתייבש, ואם הם לא נשמרים בלחות, זה כל העסק עלול להתיישן. חדשות ואחר כך נחזור לענייננו.
ואריאל דד.
וגם עם אסף נבו וסער פלסנר, האורחים והמפיקים שלנו, ואחראית על השידור, שקד מורג. לעניין המרכזי שהסעיר את שעותינו הבוקר.
איזו דרמה.
בגץ. שלום וערב טוב לעורך הדין אברהם בלוך, כתב המשפט של מעריב. שלום לך.
שלום וברכה.
דיון בבגץ בעתירות שהוגשו נגד חוות דעת היועצת המשפטית לממשלה על מינוי האלוף דוד זיני, ואנחנו חוץ מהסערות והצעקות והוצאת הקהל וזה, בתכלס של הדיון אנחנו עדים לחילוקי דעות מהותיים בין השופטים.
נכון, חילוקי דעות מהותיים מאוד, שאגב יכולים להסביר לנו למה יצחק עמית מעדיף בדרך כלל את הרכב הסניוריטי, הרכב שבו שלושת השופטים הכי ותיקים בבית המשפט, שזה בעצם הוא, השופטת דפנה ברק ארז, והמשנה שלו, נועם סולברג, הם אלה שיושבים בדין. הסיבה היא ששם יש לו רוב. דפנה ברק ארז מסכימה איתו כמעט בהכל, וכאן אנחנו רואים ממש מחלוקת מאוד מאוד משמעותית, גם השופט אלכס שטיין, שמגיע ואומר שלהעביר סמכויות מראש הממשלה זה נושא שהוא מאוד 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 לא פשוט. זה ששטיין אומר שראש הממשלה יכול לחלוק על היועצת המשפטית לממשלה, על חוות הדעת שלה. והשופט יצחק עמית אומר שזה לא נכון. שטיין, שהוא פורמליסט, הוא שמרן, הוא אומר, אני קורא את החוק. החוק ברור, מי שממנה זה ראש הממשלה, יותר נכון מי שמציע זה ראש הממשלה, והממשלה ממנה על פי הצעתו. וגם השופטת קנפי שטייניץ, היא גם כן מבקרת את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, כמו שכתבתי, לא אחת במעריב, היועצת המשפטית לממשלה פוגעת ביוקרה של מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, וזה שהיא מתעקשת פעם אחר פעם להביא עמדות קיצוניות, והנה שופטת בית המשפט עליון אומרת את הדברים האלה באופן מאוד מאוד מפורש, כי אומרת בעצם השופטת קנפי שטייניץ, למה אתם לא יכולים להביא איזשהו משהו ביניים, איזושהי
משהו מתון יותר.
לא צריך, כן. זה משהו שהוא יותר מתון, כי סתם דוגמה, ניתן דוגמה כלשהי, שראש השבק הנכנס, שנתניהו ימנה והממשלה שלו תמנה, אותו ראש שבק לא יעסוק בחקירות קטרגייט, כמו שאגב, נתניהו אמר מראש שזה מה שיקרה. האלוף זיני לא ייגע בחקירות, מי שיגע בחקירות זה מי שמנהל אותם היום, מי שהיום מכהן כממלא מקום ראש השבק. אז למה
אומר השופט, אומר הנשיא עמית יותר נכון, שיש דברים שרק ראש השבק יכול לעשות, לבצע במהלך חקירה כזאת, בגלל עניינים של חשאיות וכל מיני סמכויות שיש לכלות.
ולעומת זאת שמענו בכירי שבק בעבר, אומרים ראש השבק בכלל לא מתערב בחקירות.
מי שמתעסק כרגע באירוע הזה בפועל, אי אפשר להגיד שזה לא המצב. רונן בר לא קיים כרגע במערכת השבק. אין אדם בשם הזה רונן בר. לא קיים. יש אדם, סגן של רונן בר, שהיום הוא ממלא מקום ראש השב"כ, אגב, מונה ישירות על ידי נתניהו, בלי ועדת גרוניס ובלי כלום, אוקיי? ממונה, מתעסק ישירות בחקירות קטרגט ופרשת המסמכים המסווגים, ואם הוא יכול להתעסק בהם עכשיו, גם מחר, אם דוד זיני ימונה היום, הוא יוכל להמשיך להתעסק בהם. הרי איפה המניעה? מה, בטייטל? הרי אם הוא היה יכול להתעסק אתמול, הוא יכול להתעסק גם מחר, ואם הוא יכול
לתעסק
מחר, הוא יכול
לתעסק
גם
מחרתיים. גם ההצעה של היועץ המשפטית לממשלה, ששר אחר יעסוק בזה, היא בכאילו. כלומר, אם ראש הממשלה נתון בניגוד עניינים, אז גם השרים שלו נתונים בניגוד עניינים, כי הם רוצים שהממשלה לא תיפגע, וראש הממשלה לא ייפגע. אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
וכמו כן, אני יכול להבטיח לך, אברי, אני יכול להבטיח לך, שהיה וימונה ראש שב"כ שממונה על אנחנו יודעים מי, שליחה שמקובל על אנחנו יודעים מי, לפתע ניגוד העניינים יהיה פחות מטריד, לפתע יהיה בסדר לעסוק בזה, אנחנו מכירים את הנוער.
על אלי שרביט, כשנתניהו תכנן למנות אותו לפני שהיה התנגדות מארצות הברית, אז כשנתניהו תכנן למנות את אלי שרביט,
וגם מתוך הימין הישראלי, היה התנגדות מתוך הימין הישראלי, שגם מאוד השפיע על ההחלטה לבטל את המינוי.
אני, בסדר, אבל עדיין, בסופו של דבר, בוא נגיד שזה רק בגלל, זה לא רלוונטי. הנקודה היא שהיה מישהו שהיה נוח למערכת, לא דיברו על ענייני ניגוד עניינים. כרגע נתניהו יכול למנות ממלא מקום שמתעסק ישירות בחקירות של קטרגייט והמסמכים המסווגים, הוא מתעסק בזה ישירות, הוא ממלא מקום לחודש, הוא תלוי, הרי הייעוץ המשפטי לממשלה כל הזמן אומר, אסור למנות ממלא מקום, למה אסור? בגלל שאז המשך...
כי הוא תלוי בו, יכולי.
תלוי בדרג הפוליטי.
ברור.
אנחנו בבעיה. אז אם אפשר למנות ממלא מקום, ודאי וודאי שאפשר למנות מינוי קבוע שלאחר מכן לא יהיה תלוי בנתניהו, ולא יתעסק בחקירות, זה באמת,
וכאן
אני מוביל כמובן את העמדה שלי כפרשן, אני חושב שהעמדה של היועץ המשפטית לממשלה היא באמת מתחת לכל ביקורת, כרגע ממה שזה נשמע מהערות השופטים, יכול להיות שזה עוד ישתנה, ממה שזה נשמע מהערות השופטים, אנחנו נראה פסק דין של 2-1, קנפי שטיימיץ ואלכס שטיין נגד יצחק עמית.
עוד שאלה אחת.
יכול להיות שתחת זה הגבלות, אבל זה לשם אנחנו הולכים.
עוד שאלה אחת ברשותך, מישהו שם דיבר על כמה זמן נמשכת חקירת קטרגט? היא פרשתה לחיינו בנובמבר 24, אחר כך בפברואר 25, חצי שנה, יכול להיות שזה יימשך כמו החקירה של רות דוד ורונאל פישר? עשר שנים?
עשר שנים, אוקיי.
יכול להיות, אנחנו במשך עשר שנים.
כלומר, פה יש איזה ניגוד עניינים, כלומר...
מערכת המשפט חוקרת את עצמה באיזושהי צורה.
אבל זה האבסורד הכל כך הזוי. החקירות האלה מתנהלות כל כך הרבה זמן. אחת אגב, לדעתי הרפורמות שצריך לבצע במערכת המשפט ובמערכת אכיפת החוק, זה הגבלה של מספר, של כמות הזמן, שבה אפשר למרוח חקירה, לא משנה כמה היא סבוכה, ולא משנה, אי אפשר כל כך הרבה זמן שאנשים יהיו חשודים, ולך תדע מה יצא מזה, ועל הדרך אנחנו רואים את פלשטיין ואת אורי רוזן ואת ארי רוזנפלד יושבים נאשמים בבית משפט.
אגב, יש טענה,
החקירה עדיין ממשיכה.
אגב, יש טענה, וממש לסיום, שמשום מה, צוות ההגנה, או יותר נכון, צוות מטעם הממשלה וראש הממשלה, לא משמיעים. אומרים, רגע, אני מיניתי הרי, כלומר, נתניהו, את מנדלבליט ואת אלשך, ושניהם חקרו אותי, ושניהם הגישו כתבי אישום, והם מינויים שלי, אז למה אתם מטילים ספק ביושרה של זיני לעשות את העבודה? הנה שני אנשים שאני מיניתי, שעשו את העבודה והוציאו עליי תיקים. למה אתם מטילים ספק ביושרתו של כל אדם שלא מקובל עליכם?
אני חושב שהנקודה היא באמת לא מחשבה האם יש כאן בעיה במינויים של נתניהו, אלא יש כאן מחשבה על בעיה בזהות האדם.
ברור, נו.
דוד זיני הוא אדם...
אותם דברים אמרו אבל על מנדלבליט ואלשך. על אלשך אמרו, מתנחל עם כיפה, תראו את מי הוא הכניס, את מנדלבליט, את היועץ שלו הביא. ותראה איך זה נגמר.
שים לב, אמרו את זה, ואנחנו לא ראינו אדם כמו האלוף זיני, שקשור בסופו של דבר לרבני מוסדות בני דוד, מכינת אלי וכו', שנמצא באמת בליבת הציונות הדתית, 11 ילדים, משהו, בן אדם באמת, בן אדם כמו שמגיע אגב, ש... שמאוד מעריכים את זה בממשלה ממי שאני שומע ומדבר איתו.
אברי, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אברי.
מחליק להמשיך.
תודה רבה, הדברים האלה, אברהם, בלוך מעריב, באמת שיחה מעניינת. תודה, אברהם.
תודה רבה.
על הפרסומות זריזות ונשאר.
פרסומות. שלום וערב טוב ליזהר שי, אביו של סמל ראשון ירון שי, לוחם סיירת נחל שנפל בשבעה באוקטובר. שלום לך.
חברים, ערב טוב.
שלום, שלום.
נזכיר שהיית שר בממשלה, ונזכיר שאתה גם בין העותרים באותו בגץ על מינויו של זיני.
נכון.
אולי נתחיל באמת בנושא הזה. למה באמת למנוע מהממשלה למנות ראש שבק על פי החוק?
אנחנו הצטרפנו לעתירות לבגץ בשבוע שעבר, מאחר שראינו שהדיון הפך להיות פחות סביב הנושא עצמו, ויותר סביב ספינים ורעש וטיעונים כאלה ואחרים. בשבוע שעבר להזכיחם הצטרפה לעתירות קבוצת משפחות שקולות. הטענה הייתה שבקיו של השכול יש להם זכות עמידה בפני בית המשפט, והן דורשות שימונה ראש השב"כ, ושימונה ראש השב"כ הזה, כי הן משפחות שקולות, ולכן יש להם זכות מיוחדת לעתור. אני מסכים עם זכותן. ומצד שני, גם אני משפחה שקולה לצערי הרב, וגם אנחנו, קבוצת הורים שקולים שעתרנו, ביקשנו להצטרף לדיון הזה. בדיוק מאותם סיבות, אמרנו שגם אנחנו נפגענו, גם אנחנו כואבים את הכאב, גם לנו מאוד חשוב שימונה ראש שבק, רק שאנחנו טוענים שהתהליך איננו נכון. אני אגיד מיד, זיני נשמע לי בן אדם ראוי, מנוסה, נכון, ואין לנו שום טענה אישית אליו. יש לנו טענה קשה אל התהליך, הטענה הזו בעצם נידונה בבית המשפט, שהיא הוצגה על ידי היועצת המשפטית לממשלה. ראש הממשלה בעצמו טען שוב ושוב שחקירת השבק בנושא קטר גייט, שהוא נושא חמור מעין כמותו לכאורה, אבל ראש הממשלה טען שהחקירה היא בכלל נגדו מכל מיני סיבות כפי שהוא תיאר אותן, ואם כך, לא ייתכן שהוא ימנה את החוקרים שידונו בעניין הזה. עכשיו, יכול להיות שסופו של התהליך הסדור, והנכון, יש שימונה זיני, אני אברך אותו, אני אמנה גם כל אדם אחר שימונה, אבל אנחנו תורשים תהליך נכון, שאינו נגוע בניגוד אינטרסים, שבו ראש הממשלה שטוען שהוא נחקר בחקירה הזו, לא יכול להיות מעורב לחלוטין, יש שם ניגוד אינטרסים שהוא הצהיר עליו בפומבי, ועכשיו בואו תסדרו את העניין
אבל
הזה.
אבל הוא אומר, אני לא אעסוק בזה, איזה, הוא אומר, אני לא אעסוק בזה, אני לא אסתכל על זה, אני לא רוצה לשמוע את זה, ואני מניח שזה גם המצב, אז איפה הניגוד העניינים?
הניגוד מצליב בזה שהוא ממנה את החוקר, זה שהוא לא יעסוק, תודה רבה.
אז זה אומר שבעצם נכון. כל מי שהוא ימנה, לא משנה מי תהיה התנגדות למינויו.
נכון.
נכון, זה מה שאתה אומר בעצם, אם זו
הטענה. תראו חבר'ה, לכן היועמ"שית הציע תהליך שבו ראש הממשלה לא יהיה בניגוד אינטרס, יכול להיות שיש תהליך אחר.
אבל זה באמת בכאילו, כי אם ימונה נניח שר ביטחון, והוא עושה דברו של נתניהו, אז מה ההבדל? מראית העין? הלא זה אותו דבר בסוף.
ההבדל הוא גם המעבר דרך ועדת בכירים, שבאמת היא בלתי תלויה, ויש בה אנשים שונים. ראיתי סירות שונות לאיך יצביעו האנשים שמרכיבים היום את הוועדה הזו, וזה מעניין, כי יש כאלה שחושבים שהם יצביעו בעד זיני, ויש כאלה שחושבים שיצביעו נגד. זה רק אומר שהרכב הזה הוא נכון, הוא מקצועי, והוא בלתי תלוי, וכולי תקווה שלהרכב הזה, בהינתן שמדובר על משרה כל כך קריטית למדינת ישראל, לכולנו, מכל צידי הקשת, אני מקווה שיוצגו יותר ממועמד אחד, שיוצגו זיני ועוד שני מועמדים, אחד מתוך השבק, אחד מחוץ לשבק, והשלישי מאיפה שיוחלט, מצידי שיבוא מהאקדמיה, אבל אנשים ראויים, נכונים, בדיוק כמו שזיני הוא ראוי, ושוועדה בלתי תלויה שאיננה נגועה בניגוד אינטרסים ולו למרית עין, במקרה הזה אין מרית עין, זה ראש הממשלה אומר שהוא נגוע בעניין הזה, אז בואו תעשו תהליך נכון, ותמנו את האדם הכי טוב לכולנו מכל צידי הקשת הפוליטית במדינת ישראל.
אבל אז תתחיל מחלוקת על הרכב הוועדה, ויגידו זה ועדה שמוטה לטובת נתניהו, או תאווה שמוטה לטובת whatever, איזהר, אין צריך לצאת מזה, יש חוק, החוק אומר ראש הממשלה ממנה, ומה אפשר לעשות? אנחנו כל הזמן משכתבים חוקים, או ממציאים חוקים חדשים, מה שנקרא on the fly, כדי להתאים את זה לסיטואציה שבה נתניהו תקוע כמו קוץ לכל המערכת, כמעט, אתה יודע איפה.
שני דברים, אז קודם כל, הוועדה הזאת כבר קיימת, לא צריך למנות לחברים, כיוון שהיא חוזה כבר קודם, אז אי אפשר לטעון שממנים אנשים...
לא, צריך, כי הרכב שלה חסר.
כן, אבל יש שם ממלא מקום שיכול... לא, בואו, יש שם אנשים שאפשר לקרוא להם מחר בבוקר, וזה לא אנשים שהתמנו אד הוק לצורך המינוי, אלא כן נמצאים שם. ולשאלתך, תראה, ראש הממשלה יכול לעשות הרבה דברים, הוא יכול להיות גם ראש ממשלה, עובדה שהיה צריך להגיע לבגץ, כי יש פה סיטואציה מיוחדת ההיא, שאמרה שראש ממשלה תחת כתבי האישום, צריך לקבל אישום מבגץ, ובגץ אישר לו, והנה הוא מכהן. בעניין הזה, יש פה ראש ממשלה שנגוע בחקירה עצמה, ולכן לא יעלה על הדעת במנהל תקין כלשהו, ובטח לא במדינה דמוקרטית, שראש הממשלה ימנה את החוקר הראשי.
כל עוד חקירת קטר גייט נמשכת, והיא יכולה להימשך עד אין סוף?
ולכן בואו תמנו ראש הבק, תעברו תהליך שאפשר כבר היה לעבור אותו מזמן, ללמלא ראש הממשלה המתעקש וכל ההצגה, דרך אגב,
אבל תהיה מיד עתירה שכל הממשלה נגועה, אנחנו כבר שומעים את זה, הממשלה לא יכולה למנות גם לא מישהו אחר בממשלה, וילכו שוב לבגץ. אין סוף לדבר.
ולכן יש תהליך שהציע היועצת המשפטית לממשלה של הצגת מועמדים.
שעליו מתחו שני שופטים היום ביקורת, ואמרו שהתהליך הזה לא מאוזן, והוא קיצוני, והיה צריך להגיע לפתרון מתון בהרבה, זה כבר בית המשפט העליון אומר.
אני מרכין ראשי אל מול כל החלטה של בגץ, ואם בגץ תחליט, החלטת בגץ תחליט לאפשר את מה שראש הממשלה ביקש.
יזהר שי, באמת קראנו לך הלום בעניין אחר. נשרף לך הפיוז היום בגלל, לא בגלל נתניהו, בגלל יאיר נתניהו.
ובצדק.
ובצדק תגיד רב. למה, תגיד מה אמרת עליו.
תראו, קודם כל זה חשוב להפריד, לא חלילה יצאתי נגד יאיר נתניהו כי הוא הבן של, הוא קנה בזכות את הזכות שלנו להעביר עליו ביקורת קשה ונוקבת, יאיר נתניהו איננו אדם פרטי שבמקרה כך יצא הוא בנו של ראש הממשלה, הוא איש ציבור, הוא מופיע ברשתות, בראיונות, והוא שנים רבות עסוק בהכפשה, בפילוג, בהפצת שנאה ובתיאוריה.
לא, הוא מצייץ שהסיבה שהוא עזב את הארץ, היום הוא מצייץ, היא בגלל שהוא חשש לחייו ממפגינים.
כן, אז קודם כל התיאוריה שהוא מתאר
בריאיון. אמר בריאיון, סליחה, כן.
כן, עכשיו בוא, ריאיון במחאות כפולות, כי מי שמראיין אותו מרים לו להנחתה פעם אחרי פעם בצורה מגוחכת, שאלות ממש שפונות לקונספירציה, יאיר נתניהו חושש שבאו לרצוח אותו וכן הלאה, בואו. יאיר נתניהו בן 32, מובטל שלא עושה שום דבר, שגר במיאמי בדירת פאר, מאובטח עם רכב שרד על חשבוננו, על חשבונכם ועל חשבוני ועל חשבון כל מי שמאזין לנו. הוא אחד האנשים המובטחים ביותר בישראל, בזמן שבני גילו מחרפים נפשם בעזה ובסוריה ובאיראן ובשטחי יהודה ושומרון ובכל מקום. אנשים בני גילו עושים עשרות ומאות ימי מילואים ונותנים כתף בכל דרך אפשרית. הוא מצייץ לו ציוצים, מפיץ שנאה והרס, והוא עכשיו מפיץ את התיאוריה הזאת שחייו היו בסכנה. וזה התשובה לשאלה שהרימו לו להנחתה, מתחילה במילים, ישבתי לבדי בבית, ואתה מדמיין לך ילד מפוחד שיושב בחושך שההורים הלכו לסרט, ואז אתה נזכר שמדובר בבחור בן 32, אדם בוגר, שחי בבית בסדר בחירה שלו ושל הוריו, הוא חי על חשבון ההורים. אבל בוא, אל תשחק לנו משחקים, שב בצד בשקט, אם אתה כבר החלטת לברוח פה בעת מלחמה, אז לפחות תרכין ראש בבושה גדולה, אל תעז להרים את העיניים אל מול כל האנשים שמסתכלים עליך, בטח לא החיילים הגיבורים של לוחמים, בטח לא משפחות מפונות, משפחות שקולות, ושיח חוצפה, שיח ציניות, והמקום של כולנו זה לבוא אליו ולהגיד לו, תשתוק.
יזהר שי, אני רוצה לחלוק עליך, אבל אין לי איך. תודה רבה.
גם אני מאוד רוצה לחלוק עליך, אבל כל מילה היא במקרה בסלע, אין מה לומר.
תודה רבה.
תודה לכם. תודה. תודה, ערב טוב.
ועכשיו?
מה עכשיו? הרצל חג'אג', סליחה, הרצל חג'אג', אבי של סגן שיר חג'אג', זיכרונה לברכה. שלום אדוני.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
למה נגררת היום מבית המשפט?
האמת, צריך לשאול את השופט עמית. אנחנו באנו לשם, אני ומירב ועוד הרבה אנשים, אבל אנחנו גם היינו עותרים, אנחנו היינו עותרים הראשיים בעתירה הזאת. ישבנו, אני אומר לך, אנחנו הרבה פעמים,
הרצל, אתה נשמע קטוע, תנסה לשפר טיפה את המיקום שלך, נשמע אותך יותר טוב, אני אזכיר שאתה אביה של סגן שיר חג'אג' שנרצחה בפיגוע בטיילת של ארמון הנציב. אתה שומע אותנו עכשיו? לא.
לא.
נותקנו.
בכלל, העניין הזה של להוציא הורים שקולים, זה גם קרה לאיציק בונצל בבית משפט עליון לפני חודש, חודשיים. העניין הזה של להוציא הורים שקולים, לא משנה כמה הם מתרתחים, לא משנה כמה הם אולי מפירים את כללי הטקס, העניין הזה הוא מביש. מוציאים אותם מוועדות כנסת.
הוא מביש והוא בלתי נמנע. כלומר, הוא בלתי נמנע גם בכנסת, גם בבית המשפט. אם אתה רוצה לקיים מדינה מסודרת, שיש הכנסת של הדנה ומחוקקת, שבית המשפט של הדן ומחליט, אתה לא יכול כל דבר בשם ההורים השקולים למנוע את הדיון. אני לגמרי איתו, אבל אתה לא יכול לשתק דיונים ככה.
אני מבין ב-100% מה אתה אומר. ועדיין אנחנו בעידן ובתקופה שבאמת הלבבות בוערים והרגשות מאוד מאוד עזים, ובאמת כולם על הקצה, כמו שאומרים, ואם אתה הורה שקול ואתה נמצא בעניין, אתה נמצא בסיטואציה שבה אתה מרגיש שעושים לך עוול נורא, וזה המקום שבו אתה, מביע את התסכול שלך, שם, בבית המשפט, אז לפעמים מתפרץ לך דבר שהוא מחוץ לכללי הטקס.
הרצל חג'אג', אתם ניסיתם לעצור את הדיון, לקרוא קריאות ביניים? מה קרה שם?
הלו.
כן, כן, אני ארצל איתך.
כן, אני אגיד לך, אנחנו באנו, באמת היינו הכי בסדר, אני מרב ישבנו ככה שורה שנייה, איפה שהעותרים. ישבנו בשקט, ואז התפרעו קצת מאחורה, הותירו חלק מהקהל, אבל אנחנו בגלל שהעותרים, אז השאירו אותנו פה, השאירו אותנו בפנים. ואז השופט עמית יצא החוצה וחיכה, ואז פתאום הוא נתן הוראה מתוך המשרד שלו, והוראה להוציא את כולם. אמרתי לו, למה שאתה מוציא את כולם? אנחנו חלק מהעותרים, אנחנו גם משפחות שקולות. לא יכול להיות שאנחנו לא נשב פה, גם ככה חצי מהדיון הם עשו אותו דיון חסוי, בלי להגיד, תאמין, עשו את זה דיון חסוי, ולמה אנחנו לא יוצאים? לא, אתם תצאו, ופה לשם התחילו ככה בחצי הלימורנו, ככה אתה, אני לא יוצא. אני לא עשיתי כלום.
רגע, לפני החלטה לנהל את הדיון בדלתיים סגורות, לא עשיתם שום דבר שגרם לו לקום ממקומו ולומר שני אלה מפריעים לדיון?
לא, מה פתאום? אני ומרב, ב-100% אני יכול להגיד לך שלא, אנחנו גם, יש הכל היום מצולם בשידור ישיר, אז אפשר לראות את זה. אנשי, טלי גוטליב אמרה להם איזה משהו שאין להם סמכות או משהו כזה, אבל ממש לא אנחנו. אתה מבין?
כן.
זה ממש לא, אנחנו באמת, אני אומר לך, אני אין לי בעיה להגיד אם הייתי לא...
כל העותרים הוצאו, לא רק אתם?
הם החליטו בשלב מסוים שכולם מוצאים את כולם, אבל הם לא אמרו איך קוראים לזה, הם לא באו ואמרו, אתם זה, שום דבר, הם פשוט באו, הוציאו בשלבים, עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה הכי גדולה הייתה, שהשופט, הוא לא היה באולם בכלל, הוא היה בחדר שלו, והוא נתן, ואמרתי לו, שיבוא השופט, ייתן לפסק דין, או ייתן החלטה שכולם יוצאים, אבל לא יכול להיכנס להיות במשרד שלו ולזרוק את כולנו החוצה. אנחנו עזוב אותך, גם אזרחי ישראל, גם משפחות שקולות, גם עותרים, גם התנהגנו הכי בסדר שבעולם. אתה מבין? זה פשוט, תשמע, זה הוציא אותנו בברוטליות מטורפת. עזוב, אני אומר לך, אני לא ילד בחור, מרב נפגעה ברגל, אני אולי קחת, תלך אולי לרופא היום, היא נפגעה ממש, היא צולעת. תשמע, בברוטליות... אני יכול להגיד לך משהו, דבר כזה. הפעם האחרונה שככה תקפו אותנו, אני מרגיש את מותקף. והיה שהיינו שם בדיון על אי החזרת גופות של מחבלים, היו 80 בני משפחות של מחבלים שתקפו אותנו. ממש חזרתי לאותו רגע, ואני אומר לך, אני לא בן אדם רגיש ולא, איך קוראים לזה?
כן.
פשוט בברוטליות זרקו אותי ממש עד מחוץ לבית המשפט, לא רק מעולם הדיונים, אנחנו רואים בסרטים שרואים במסבעות שזורקים את הבן אדם.
הרצל, זה לא הדיון הראשון שאתה משתתף בו ונוכח בו. אני מרגיש שבחודשים האחרונים, אולי בשנה האחרונה, אולי בכלל מאז תחילת המלחמה, הדיונים עלו גם בית המשפט, גם ועדות הכנסת, הפכו למאוד מאוד סוערים, כמעט אלימים. אתה מרגיש שזה נכון שיש משהו בשנה שנתיים האחרונות שהדיונים האלה בהם כמעט לא עוברים בשקט אף פעם?
תקשיב, העם מתעורר. אם אני ומרב כבר 8 שנים מהשישי נפתחה, למעלה מ8 שנים, היינו באים לדיונים האלה פעם, והיינו לבד בהם, ואף אחד לא יודע מה קורה. היום העם מתעורר, העם כועס, ויש לו על מה לקרוס, כי תקשיב, באמת, לא נותנים לנו, הבית משפט מוטה בצורה מטורפת לצד אחד, והוא לא נותן לנו סעד, הוא נותן סעד למחבלים. יש 86-87% מהדיונים כל יום, כל השבוע של מחבלים. ממש, ולנו, אותנו, משפחות שכולות, לא נותן צעד, זה לא רק לנו, משפחות שכולות, לכל אזרחי ישראל מרגישים
ככה. כן, ראיתי את לוח הזמנים של בית המשפט העליון, זה לא יומן. יש לך איזה 20 דיונים, אתה קורא את השמות, אתה מבין במה הם עסוקים. הרצל חג'אג', אביה של סגל שיר חג'אג'.
אני רוצה להגיד משהו אחד. עכשיו,
תגיד.
לא זרקו אותי אישית מבית המשפט, זרקו פה את אזרחי ישראל, אני לא רוצה להגיד רק אנשי ימין, אבל זרקו פה את אזרחי ישראל מבית המשפט, מבג"ץ. והם נותנים סעד למחבלים. אבל אני קורא פה לראש הממשלה, כדאי מאוד איך אומרים, תמנה את זיני, ולא מעניין אותו כלום. ואנחנו לא רוצים שימנו את זיני כדי ששבק יצוך לרודף שמאלנים, אני לא יודע, אין לי שום דבר, יש הרבה שמאלנים יותר ציונים ממני. אנחנו רוצים שהשבק יהיה עם דעה אחת, ועם, איך אומרים, עקיפה אחת לכולם, אותו דבר, יהודים, ערבים, ושירדוף את המחבלים. זה מה שאנחנו רוצים. אף אחד פה לא רוצה לעשות שבק, אני לא יודע מה.
הרצל חג'אג', תודה רבה לך.
תודה
רבה. שר פלסנר יעדכן אותנו בנעשה בכבישים, פרסומות, ואחר כך נחזור.
אתם מאזינים לחמש בערב עם שי גולדן ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
שבנו עם חגיגה פוליטית. אריה, יש חגיגה פוליטית במחנה הממלכתי, פשוט יומיים
קשים, אתגרים, מורכבים. שלום וערב טוב לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, יושבת ראש סיעת המחנה הממלכתי.
ערב טוב אריה ושי.
מה קורה שם?
את יושבת ראש הסיעה, והסיעה קצת מתפרקת, אייזנקוט וכהנה, ואנחנו שומעים שפרקש הכהן שוקלת. את יושבת ראש הסיעה, תסבירי לי למה הם עוזבים, כי את צריכה לדעת את זה כדי לעצור את הדימום.
אז קודם כל, אני אומר דווקא כיושבת ראש הסיעה, שעל אף שמדובר באירוע שהוא לא שמח, בסוף הם חברים שלנו, גם בפוליטיקה יש חברויות ויש לנו כבוד אליהם, עדיין אנחנו מדברים על התפרקות, יש פה היפרדות, וכפי שאתם מכירים את העולם הפוליטי, זה קורה. העולם הפוליטי הוא מורכב, והדרך רצופה בלא מעט מאמורות. בחר גדי אייזנקוט, שאני מאוד מכבדת, לקחת החלטה ולעזוב, וזה היה די צפוי שגם מתן כהנה, שבא איתו, החיבור היה עם שניהם.
עליו אומרים, על כהנה אומרים שהוא סגור אצל בנט כבר.
כן, אני מכירה את השמועות שאומרים, כמו שאתם מכירים אותם. המחנה הממלכתי, כזכור, האנשים שהתחילו עם בני, מי שבמקור בכחול לבן, אנחנו איתנים ונמצאים יחד איתו, הולכים דרך ארוכה מאוד, זה למעלה מ-80% מהסיעה, והיכנסו עוד שניים, אני רק אשלים שהיכנסו עוד שניים, שזה גם הזדמנות לברך אותם, גם חבר הכנסת איתן גינזבורג, וחברת הכנסת יעל רון, שהם במקור מכחול לבן.
בהחלט מזל טוב להם, אבל הטענה של אייזנקוט היא שהליך הפריימריז, שהיה אמור להכריע את זהות יו"ר המפלגה, אינו הליך שמאפשר באמת בחירות סבירות ותקינות, ומכיוון שכך הוא אומר, אני לא מוצא את מקומי המפלגה.
ומכיוון שמי שמתווה את הדרך זה בני גנץ, ואנחנו גם מתנהגים כמו מפלגה דמוקרטית, ויש, אני אספר לכם, אני אתן לכם הצצה לחדר הישיבות סיעה, לפני כחודש ימים ראיתם את הפרסום שאנחנו החלטנו לפתוח את השורות לשיתוף ציבור, אין פריימריז, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, וגם פריימריז לרשות המפלגה. הצעד הזה נעשה אחרי ש... היה ביניהם תהליך ארוך מאוד, של הרבה מאוד שיחות. כיושבת רוסיה, אני יכולה להגיד לכם, הם יודעים להיכנס לחדר, לכבד אחד את השני, ובסופו של דבר, בני החליט, כן לאמת לא מעט מהדברים שאמר גדי, ואנחנו ישבנו בחדר עשייה לפני חודש ימים.
נו, אז מה קרה?
כולנו אמרנו את הדעה, ואנחנו גיבשנו, אגב, ההחלטה שנלקחה, היא ברוב קולות.
נו, אז מה קרה?
של החברים שישבו שם.
אבל זה מה שאייזנקוט אומר, שהרוב קולות האלה זה אנשים שתלויים או מושפעים על ידי גנץ, ולכן ההחלטה ברורה מראש.
אבל אני עכשיו חייבת לשאול אתכם, הרי אנחנו לא תמימים. מה הציפייה? בא בני גנץ, הקים מפלגה בעשר אצבעות, גייס אנשים, לא מעט אנשים הולכים אחריו, והיו לנו ימים גם קשים, ואתם יודעים את זה שהיו לנו ימים קשים.
קוראים לזה דמוקרטיה, זה בעיה עם השיטה. אני יודע, זה בעיה מאוד.
אני אומרת לך, אם אתה תדבר עם הרמטים שלנו, היו לנו גם ימים קשים, ואנחנו רואים את מאות הראשי מטות בכל הארץ, ואני אומרת לך, שהם באופן חד וחלק מאוד נאמנים לבני ולדרכו, ואני חושבת שלא בגלל שיש מישהו ששולט עליהם, אלא מתוך בחירה. עכשיו, אני לא יודעת מדוע, אני שומעת את הדברים שאתם אומרים, ואת הטענה של גדי, בעיניי זה לא נכון. זה לא נכון לבוא ולומר שמראש המשחק מחור, בסוף אנשים בעתנים, כל אחד מאיתנו פוגש אותם בשטח, בטח בתקופה הקשה הזאת שאנחנו עוברים, בין אם זה מדרום ובין אם זה מצפון, ובכל הארץ בכלל.
אני רוצה לשאול, הרי לפני שנה וחצי, היו לכחול לבן לדעתי 40 מנדטים בסקרים, אולי יותר, אני כבר לא זוכר את המספר, מספר מדהים, מספר מדהים. והנה בסקר האחרון אנחנו עם 6 מנדטים, אתה נכון, אתם 6 מנדטים, ועכשיו מי יודע מה יגיד הסקר ביום שישי? לאן הולך המחנה הממלכתי? מה קורה?
שי, זו שאלה טובה, אבל אתה יודע מה הרבה פעמים אני יושבת ביני, אפילו ביני ובין עצמי, ואני אומרת, ההחלטה הכי נכונה שלקחנו הייתה בשביעי באוקטובר, וזו גם מבחינה היסטוריית ישראל.
אני מסכים איתך, אבל הציבור מתגמל אתכם על זה.
אז אני אומרת לך, לי יש אמון גדול בחברה הישראלית ובציבור, ואני בטוחה שהם רואים שבני גנץ ואנחנו בהובלה שלו, הוא כל הזמן לוקח החלטות של מה טוב למדינה, לא אופוזיציה למדינה.
שכוח, אבל במערכת פוליטית, אולי אנשים עוזבים כי הם רואים שהספינה טובעת.
אז אני רוצה לומר לך, פשוט אנשים לא זוכרים, למעלה מ-70% אמרו לנו למשל להיכנס בשביעי באוקטובר, ועכשיו אנשים מתלוננים, למה נכנסתם? הדרך שלנו מאוד מאוד ברורה, אנחנו מחפשים הסכמות לאומיות, בין אם מוביל לכך שלא תהיה רק מחנאות, ומי מנצח את מי, והכרעות, וסנאות, לא, זה לא הכיוון שלנו, אנחנו באים עם הדרך הממלכית, ואני אומרת לך אריה, כמי שהיה בזירה הזאת, דווקא ברגעים הקשים אנחנו נמדדים, ואני אומרת לך שהמחנה הממלכתי עם מפלגה חזקה, גם אם שני אנשים עוזבים אותה ואנשים גם טובים, אין מה לומר.
איזנקוט הוא, איזנקוט זה לא אדם שעוזב, איזנקוט זה אחד מהכוחות האלקטורליים המשמעותיים שביותר של המפלגה.
אנחנו צריכים לסיים, אם תוכלי לסכם את הגישה. זו הגישה האופטימית שלך, תודה רבה, תודה רבה חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סגן אלוף במילואים איתמר איתם, מגד במילואים מפורום פצועי המלחמה למען הכרעה. שלום לך.
שלום, שלום.
שמענו היום בבית המשפט העליון משפחות שקולות שבאות וטוענות ישר והפוך, כלומר בעד זיני, נגד זיני. עכשיו ברור לי שיש פצועי מלחמה שרוצים להפסיק את המלחמה היום, ויש פצועי מלחמה שרוצים להמשיך עד ההכרעה. מה הטענה שלכם?
אני אדבר בשם עצמי ובשם החברים שאני פגשתי ושאני נמצא והצטרפתי אליהם. אגב, עוד לפני מה שאנחנו אומרים, צריך לדעת מי האנשים האלה. אני פגשתי אנשים צעירים שעזבו משפחות, עזבו ילדים, רובם אנשי מילואים, ובאמת נתנו את כל כולם ושילמו מחירים. אתה יודע, אני נפצעתי פציעה, ואני ברוך,
כן, כן.
ברוך השם בסדר, אבל יש אנשים שבאמת שילמו מחירים עצומים, והאנשים האלה מוכנים לבוא ולהתייצב ולהגיד שילמנו מחיר, הקרבנו קורבן, אבל אנחנו לא קורבן של מסכנים, ואנחנו לא קורבן של אומללות, זה קורבן נדבה, זה קורבן גאווה, ויותר מזה, זה גם קורבן של ציבור. ויש ציבור גדול של אנשים, שאומר דבר פשוט, אנחנו לא מחליפים לא את הרמטכ"ל, ולא את ראש הממשלה, ואנחנו לא נכנסים להחלטות אופרטיביות. אבל אנחנו אומרים...
תסביר בבקשה את הביטוי קורבן נדבה, נדמה לי שחלק גדול מהציבור לא מכיר אותו. מה המשמעות? שמישהו שמביא קורבן לא כיוון שהוא חייב, אלא כיוון שהוא מתנדב?
לא כיוון שהוא חייב, לא כיוון שהוא חטא, לא כיוון שהוא אשם, אלא כיוון שהוא מאמין, הוא רוצה, יש בו רצון לקחת חלק, לתת מ... מעצמו
נידב את עצמו לטובת הכלל.
נידב את עצמו, כן, זה ביטוי מושאל מקורבנות הנדבה.
כן.
וכן, זוהי הנדבה של האנשים האלה, והאמירה שלנו היא אמירה פשוטה, כמו שאמרתי, אנחנו לא מחליפים אף מפקד, ובוודאי לא מדינאי. אבל אנחנו אומרים את הדבר הפשוט שאומר שלמטרה הזו יש תכליות, יש מטרות, ומטרות המלחמה מתחילות במיתות והשמדת חמאס, וההבטחה שהוא לא יהיה כוח שלטוני וכוח צבאי ברצועת עזה.
ולהערכתך החיצים במרשמי הקרב היום בעזה מובילים ליעדים האלה? אתה מבין מה מנסים להשיג שם?
אנחנו לא בטוחים, אבל אנחנו מסתכלים על התהליכים שקורים. ואנחנו מסתכלים עליהם גם בהשתאות וגם בתחושת גאווה גדולה, ואנחנו יודעים ואנחנו שומעים ראש הממשלה הולך לארצות הברית ומתחילים מהלכים ותהליכים, וברור לנו שהדבר הזה הולך ומתקרב לקראת דיוני סיום. ופה אנחנו רוצים להגיד ולחזור על הראשונות ולחזור על ההתחלות ולהגיד אמירה פשוטה, סיום המלחמה לא יוכל להיות כשחמאס נמצא כגורם שלטוני ובעל יכולת צבאית בעזה, ולכן צריך להכריע את חמאס, צריך ואגב...
שמע, אבל איתמר, איתמר, זו הממשלה הימנית ביותר בתולדות ישראל. באמת ממשלת ימין על מלא, אין בה אפילו גורם אחד, אפילו גנץ שהיה בתוך היצא. והנה הממשלה הזאת בעצמה, קרוב לוודאי צפויה להתכופף בפני דונלד טראמפ, שאומר ששבוע הבא כנראה כל האירוע מסתיים. אז אתה יודע, על מי נלין? אם הממשלה הזאת כנראה עומדת לסיים את המלחמה, אז על מי נלין כבר?
לא, רגע, אנחנו לא, אני לא נגד סיום המלחמה, בוודאי שאנחנו רוצים בסיום המלחמה, רק אנחנו רוצים לעמוד קשובים על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, ועל מטרות המלחמה בדבר פשוט. למה, על מי נלין? אני לא יודע על מי נלין. יש קשיים, יש לפעמים קולות כאלה שאומרים, ואנחנו שומעים קמפיין כזה שהמילואים עייפים, והחיילים עייפים, ואין תוחלת, ואין תכלית. אנחנו באים להגיד, גם כפצועים וגם כלוחמים, שאנחנו מסוגלים, שאנחנו מוכנים, שאנחנו לא נבלים ולא מתבלבלים, ואת המלחמה הזו, דווקא בגלל המחירים ששילמנו, עם ישראל, לא אנחנו באופן פרטי, דווקא בגלל זה, אסור שזה יהיה לשווא, אסור שזה ייגמר.
איתמר, אנחנו מנהלים מלחמה כבר 21 חודשים. ראש הממשלה עמד בפני אין ספור לחצים להפסיק את המלחמה, מי לא ניסה להפעיל עליו לחץ. והנה הוא עמד בסירובו, ועכשיו הוא אומר, יכול להיות שהגענו לנקודה שאני צריך להודות, הסיבוב הזה צריכים להפסיק, ואולי נמשיך בהזדמנות אחרת.
אז אנחנו חושבים שחלק מהיכולת של ראש הממשלה לעמוד, היא האמירות שהוא שומע מאנשים כמונו, ומאלפים וציבורים ענקיים של לוחמים, של משפחות שקולות, של פצועים, שאומרים לו, אנחנו מסוגלים, תמשיך. לא, אנחנו לא מחליפים את שיקול הדעת שלו, אבל בסוף, המלחמה הזאת צריכה להסתיים בזה שחמאס, תראה, אנחנו רוצים בסוף שהקורבנות האלה לא יהיו לשם. ואנחנו רוצים שיהיה ביטחון לדורות, לעם ישראל, על הגבולות ולילדינו. אני, הבן שלי בכיתה יהודה א', סיים כדי יהודה א', אני לא רוצה שעוד שנתיים,
מוסכם.
הוא יצטרך לבלות בעזה. זה לא יקרה אם חמאס יישאר בשלטון.
סגן אלוף במילואים איתמר איתם, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם שי גולדן ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
חזרנו. בשבוע שעבר הכריזה המועצה המקומית קדומים על הקמת שכונה חדשה, נופי גדעון, ממערב ליישוב על הר קידן, ואנחנו עם אלה פרי, אלמנתו של גדעון פרי, שנרצח לפני כחצי שנה באזור התעשייה ברעון, ושהשכונה החדשה נקראת על שמו. שלום לך.
שלום לכם.
אז שכונה חדשה בסמוך לקדומים בוודאי משמחת את כל אלה שרוצים לראות יהודים מתיישבים בארץ ישראל, אבל זה חלק מתוכנית רחבה הרבה יותר שמדברת על רצף התיישבותי על אדמות מדינה בין קדומים בגב ההר ועד כביש 6.
נכון, ראש המועצה שלנו חושב רחוק, הוא רוצה לחבר בעצם את כל האזור מהמרכז ועד בעצם המקום שבו נרצח בעלי, ולקרב אותנו למרכז ואת המרכז אלינו.
למה בלילה באופן כמעט חשאי? כאילו ממי, אם הדבר הזה בהחלט מבורך, ובוודאי שבעלך זכאי וראוי להנצחה, אבל למה ככה?
תראה, גם בחומה ומגדל עלו בלילה, אני יכולה להגיד לך.
אבל אנחנו לא בחומת מגדל, אין מנדט בריטי, כן?
רגע, שאלת שאלה, תני לענות.
כן.
אני יכולה להגיד לך שבכל מה שנוגע למה עשו ואיך עשו, אני לא הייתי חלק. אני ידעתי לפני, אבל לא חיברו אותי לזה, זה מאוד רגשי ומאוד מאוד קשה. לא הייתי חלק מהתכנון או מהבנייה או מה... לא הייתי חלק כאילו פרקטי. הייתי חלק רגשי רוחני, אבל לא חלק פרקטי. אתה יכול לשאול את ראש המועצה, אני בטוחה שישמח.
אנחנו בוודאי נשאל גם אותו בהזדמנות, אבל את יודעת אם הממשלה תומכת בשכונה הזאת, מממנת תשתיות בה?
אני יודעת שהמועצה הייתה חלק ששמה בזה גב, ואני יודעת שיהיו פה עוד כמה אנשים שהיו מעורבים, אני לא יודעת מי היה אחראי. אז אני מודה לכולם, אנחנו פה, אני חייבת להגיד שאני, תוך כדי שזה, אני יושבת בחדר השינה שלי, ומסתכלת על ההר, אני רואה אותו מתוך הבית, מתוך חדר השינה, מכל מקום שבעצם פונה לכיוון הזה, ואני יכולה להגיד לכם שבלילות, כשאני נשארת תרה, ואני לא נרדמת כבר הרבה מאוד חודשים, אני בוקחת את העיניים, ומהקרית רואה את האורות, וזה פשוט...
את כבר יודעת בזמן
ש... אור שלך מאיר עדיין דולק, אז זה ככה.
את ידעת כבר הרבה זמן שהשכונה תקרא על שמו של גדעון, השם יקודם?
אני אגיד לך, בינואר, הייתי באחד מהתצפיות שיש כאן, וצילמתי את ההר הזה, וצילמתי, עשיתי וידאו מההר אל המקום שבו בעלי נרצח, ואמרתי לראש המועצה, שלחתי סרטון לראש המועצה, ואמרתי לו כאן. כאן אני רוצה שכונה, קיוויתי, התפללתי, והיום אני יכולה להגיד לך שכשעליתי לשם, מצד אחד רואים את המקום שבו בעלי נרצח, ומצד שני רואים את הכפר שממנו המרצח יצא, ואני יכולה לומר שהמקום הזה, זה פשוט...
אם וכאשר בעזרת השם השכונה תסגשג ותצמח ותלבלב, את חושבת אולי לעבור להתגורר שם?
אני ביקשתי כבר בית לכל ילד שם. אני גרה בבית שהידיים של גדעון נמצאים שם. נמצאות בבית שלי על כל כיוון, אבל שאתה לא מסתכל, הוא עשה בנה יצר, הוא היה בן אדם מאוד ידיים טובות, ידי זהב, אז אני לא יכולה לעזוב כאן, אבל בית לכל ילד זה החלום. אני יכולה גם להגיד לך.
זה מינימום, יש לנו משפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן.
זה היה החלום של בעלי, איש של ארץ ישראל.
תודה רבה, אלה פרק,
אמנתו
של גדעון, שזכה להנצחה השבוע.
נגיד תודה לאסף נבו ושרה פלסנר שערכו את התוכנית, שקד מורג, אחראית על השידור, גיא רביב וימיתי דואק בדיגיטל, אחרינו צביקה שרף, פרימו וגם ברקו יופו עם ספורט. אנחנו, בעצם אני מחר עם נווה דרום יערי, מותר לך לנו
נכון, שזה יום. נכון, אני הולך לנוח קצת, ואחרי זה אני אחזור, אני מקווה. תודה רבה, להתראות.
תודה, תודה.